טוב, אנחנו נמצאים באיגרת תימן. איגרת תימן, בעזרת השם נסיים אותה היום. כשהתחלנו הסברנו מה העניין של האיגרת הזאת. העניין של האיגרת הזאת זה מצב מצוקה שהיה לאנשי תימן, כתוצאה משלושה דברים שיראו שם. דבר אחד היה מציאות של שמד. עכשיו, בעוד שיש איגרת השמד, שכתב הרמב״ם לאנשים במרוקו, ששם הייתה שאלה מה נכון לעשות. כי היה מי שאמר להם שצריך למסור את הנפש, ואתה לא יכול להיות יהודי בסתר, ואחר כך בגלוי ללכת למסגד. פה, באיגרת תימן, אין את השאלה הזאת. כלומר, זאת לא השאלה. אלא המציאות היא שאנשים התייאשו. מתוך המציאות של הלחץ, של השמד הזה, אנשים התייאשו. ויש שלושה דברים שגרמו להם ללחץ הזה. אחד, זה עצם השמד. שעל זה אמר רמב״ם בעיקר, הוא יראה איך בעצם התוכנית האלוקית היא כזאת. הוא הרבה להסביר על, על הדת שלהם. לפני כן, אחד זה עצם השמד. שתיים, שמתוך היהודים, היה יהודי אחד שהוא כופר. והוא, כאילו התאסלם, והוא זה היה מאוד פעיל בשביל לשכנע שהדת האמיתית היא דת האסלאם. וזה עוד יותר היה קשה להם. כי כשאנשים מתוך המשפחה הם כבר מכירים לכאורה את הכל ועכשיו הם מייצגים את הצד השני, אז זה עוד יותר שבר את רוחם. הדבר השלישי, שהיה אדם שהוא טען שהוא משיח. והדבר הזה עוד יותר הכניס את כולם לקונפליקט משתי סיבות. קודם כל, השאלה העקרונית איך להתייחס אליו, יש משיח. ובית, במציאות שאנחנו ממילא עכשיו נמצאים בשלטון שהוא עוין. וכל העוינות שלו היא מצד שהוא טוען שהנביא שלהם הוא המשיח. עכשיו רק מה שחסר לנו שיבוא יהודי ויגיד שהוא המשיח, ואני הסתבכנו עם האנשים האלה לגמרי, ואין לאנשים האלה שום חשבון, מחזרים מאוד. ולכן כל הדבר הזה הביא את היהודים למצוקה גדולה מאוד. אז הרמב"ם במשך כל האיגרת הזאת, הוא מטפל אחת לאחת בשלושת הדברים האלה. הוא מטפל בהפרחת הטענה שהאסלאם הוא הדת, הוא מביא את הטענות שלהם ומסביר אחת לאחת למה זה לא נכון. כל הפסוקים שמביאים מהתורה ומוצאים אותם מהקשרם, הוא מעמיד אותם על עיקרם. כל הטענות שהם אמרו שבכלל אנחנו אולי שינינו את התורה, ועל ידי ששינינו את התורה, אנחנו הוצאנו דברים שמראים שאותו מוחמד הוא המשיח.
קרא לו משוגע.
אז הוא קרא לו משוגע, נכון? אז הוא אמר, טוב, התורה הרי הותקה לכל האומות, ליוונית ולשפות אחרות, הרבה קודם. אז אם אנחנו שינינו, אז אולי נסתכל על עותק המקורי שנשאר ביוון. וגם שם לא כתוב את הדבר הזה. אז הוא טיפל הרבה בצורה מפורטת שכבר לא נחזור אליה. למה בעצם כל הטענות שהם טוענים שאותו אדם המשיח הוא לא נכון. שמוחמד, כאילו, הוא המשיח. ובסיום הדבר, הוא הביא התייחסות לעוד נקודה, שאותו אדם, שהיהודי, שהוא נשאר יהודי, אבל הוא טען שהוא משיח, איך אנחנו מתייחסים אליו? ואז הוא הביא פירוט, איך נראה משיח. כלומר, כשאנחנו באים לראות המשיח, שאנחנו מצפים לראותו, איך נראה המשיח הזה? וכל מקום הוא אמר שיש לו מדרגת נבואה, שהיא כמעט כמו משה רבנו. כלומר, אמנם לא יכול להיות כמו משה רבנו, אבל הוא יהיה גדול מנבואה מכל הנביאים שגם אוכל משה. טוב, אז מה זה האדם הזה? בית, נכון, הוא צריך להיות חכם גיבור בעשיר. לרמב״ם, חכם גיבור בעשיר, כולם זה עניינים של חוכמה ומידות. מה שאין כאן אמרנו לרן, חכם גיבור בעשיר, זה תכונות שהן מצד עצמם. זה יוצר לו עצמאות לבן אדם. הוא חכם כי הוא חכם, הוא גיבור כי יש לו כוח, והוא עשיר כי הוא לא צריך לבריאות, יש לו כסף. הרמב״ם אומר לו, זה הכל עניינים של חוכמה ומידות לשיטתו. ואז הוא אמר, אותו אחד שהוא סוען שהוא משיח, הוא יהודי, כן, הוא לא כופר. אז הוא, הרי הוא אמר לכולם, יש נטייה למשיחים להיות יותר צדיקים מכל בן אדם. בשביל להוכיח שהוא יותר צדיק מכולם, הוא אמר, כל אחד חייב את כל הכסף שלו לתת לצדקה. זה עכשיו מה שיביא אותה לגאולה. אמר הרמב״ם, אז בואו נראה מה יקרה. עכשיו, יש פה עשירים ועניים, כל העשירים, את כל הכסף שלהם נותנים למי? לעניים. אז מה קורה עכשיו? כל העשירים נהיים עניים, וכל העניים נהיים עשירים. מה הם צריכים לעשות עכשיו, העשירים החדשים האלה? להביא את כל הכסף, אז מה זה מנחתם בל זה? אתה, מה אתה עושה? אפשר לא לגבור אף פעם. בסדר? עוד דבר, שאדם שהוא משיח, או אדם שהוא נביא באופן כללי, הוא לא יכול לשנות שום דבר מחוקי התורה, למעט בהוראות שעה. אז אם אתה עכשיו אומר שיש כזה דבר שהוא נגד התורה, אז אתה יכול משיח. בסדר, כל הסיבות האלה הוא לא משיח. הוא מסכם עכשיו הרמב״ם לבסוף, מה זה כן משיח. קודם כל הוא אומר שמשיח הוא יכול להתגלות רק בארץ ישראל, כי משיח הוא מלך המשיח. כמה שהוא מלך המשיח, איפה הוא יהיה מלך? הוא יהיה מלך בתימן, הוא יהיה מלך במרוקו, הוא מלך בארץ ישראל. לכן אותו אדם שטוען שהוא מלך משיח בתימן, הוא לא יכול להיות משיח, בהגדרה. דבר נוסף, שיש תכונות למשיח שיבוא, שהוא יקבץ נדחי ישראל, ימנה את המקדש, והגויים יראו ממנו, יגיע למצב שכולם מפחדים ממנו. נו, מי זה אותו אדם שהיה בתימן, מי שמפחד ממנו? בסדר? לכן נתן להם עצה, וכך בזה סיימנו את השיעור. איך אפשר להציל אתכם מהמציאות הזאת שאדם טוען שהוא משיח, וגם להציל אותו, כי הסך הכל עכשיו הוא טוען שהוא משיח, בגלל שהגויים ישמעו, גם בו הם יטפלו. אני לכם עצה, תקחו אותו, שימו אותו בכלא, ואז תראו שתי דברים. ואז תפרסמו מה? שיש איזה משוגע אחד שטוען משיח, שהוא לא יזיק לציבור, שמנו אותו בכלא. ואז קודם כל, אתם, שאתם מחיתם כנגדו, שמתם אותו בכלא, הם אלה לא תיבגעו. וגם הוא שפרסמתם שהוא משוגע, אף אחד כבר לא יתייחס אליו, אף אחד לא יפגע בו. לכן, טיפלנו גם במשיח הזה, והכל בסדר. עכשיו אנחנו ממשיכים. אחד השיטות של הרמב״ם להרגיע את הלחץ של אותם אנשים, זה להראות שהאירועים שקורים הם על פי התכנון. הוא עושה את זה הרבה באיגרות שלו. כי אדם שהוא בלחץ, הוא קודם כל מרגיש שמשהו השתבש. כן, רק תראה לו שזה מנוהל, כלומר, שהדברים שקורים עכשיו כתובים בתורה. זה כבר רגוע, למה? כי ברגע שאתה מבין שאתה חלק מהתוכנית, אוקיי, אז יש שלב בתוכנית שהוא ידוע, ואני גם יכול לקבל שיש שלב אחר בתוכנית שתווה גאולה. אבל כשאתה מרגיש ששום דבר לא מנוהל והכל יוצא מהתוכנית ומה שאנחנו ציפינו לא קורה, אז זהו, אז כבר, איך אני יכול להירגע? כן, הרמב״ם ממשיך בדרך הזאת. ואתם אכן הודעו שהשם ירתנו, זאת אומרת, הניח אותנו ברוב עבוננו עם זאת האומה. רצינו לומר אומת ישמעאל, המרבה לצערנו ולהוציא דינים מדתם להרע לנו ולמאוס אותנו כמו שעידנו התעלה. כלומר, זה התוכנית, אל תיבהל. בין הדברים צריך לשים לב, הוא מדגיש פה במה האומה הזאת או הרשעות שלהם היא גדולה יותר מרשעות אחרות. כי יש שתי סוגי רשעים. יש רשע אחד, גנב. אין לו אידיאולוגיה מסביב לגנבות שלו, פשוט גנב, בסדר? כי הוא רוצה כסף. עם זה אפשר להסתדר. אבל כשהגנב, הוא שם אידיאולוגיה מסביב לגניבה שלו, או כשהאומה האכזרית היא שמה אידיאולוגיה בדינים שלה, בתורה שלה, מסביב לזה שהיא צריכה להרע לישראל, זה, האכזריות היא גדולה יותר, כי אין עכבות לבן אדם. אבל אם שאתה רוצה שאדם יעשה דבר שהוא מעבר למוסר שלו, אתה משכנע אותו שזה המוסר. וזה מה שקורה אצלם, זה גם מה שקורה אצלנו עכשיו באיראן. נכון? למה הם כזה? הורסים את האומה שלהם, כולם שם ברעב, כולם שם הלוך, למה? כי זה...
המהות
לא
שלהם.
לא בא מרשעות, זה כאילו בא מאידיאולוגיה. לא מאידיאולוגיה, הכל מותר.
המהות שלהם.
לכן מדגיש פה הרמב״ם, המרבן צריך להוציא דינים מדתם להרע לנו. לא סתם אדם רע בשביל להטיב לעצמו, שזה גם מדרגה, אבל איתה אפשר להסתדר, גם יש לה איזה גבול מוסרי שאדם לא יכול לעבור אותו. אבל כשאתה מגדיר את המוסר הפוך, אז זה יותר קל לך. וכל זה כמו שידענו התעלה, שכתוב, אויבינו פלילים. פלילים, כלומר, הדין הפלילי, החוקים שלהם, הם אלה שמרעים לנו בעצמם. ולא עמדה כלל על ישראל אומה יותר מרעה ממנה. ולא מי שהפליג להשפילנו, להפחיתנו, לחזק שנאתנו כמותם. זה לא השתנה. כל ההתמודדות שלנו עד היום, עם המוסלמים, עם הישמעאלים, שהם הכי מרעים. הרמב״ם, זה התוכנית.
התקופתו לא היה אינקוויזיציה?
היה, אבל בכל זאת.
אינקוויזיציה הייתה...
אירופה רק.
300 שנה אחרי.
לא.
אינקוויזיציה זה לפני 500 שנה, הרמב״ם זה 800 שנה.
נכון, אבל הוא אומר, הוא גם מביא פסוקים. הוא מתאר את המפסוקים שהוא מביא. עד שדוד המלך ישראל, כשירו לו ברוך הקודש הרעות אשר עבור על ישראל, לא צעק ולא הליל ולא ביקש תשועה לשון האומה, זולת מלכות ישמעאל. אמר, אוהל הכרתי משך, שכנתי עם העולי.
קדר.
מי זה קדר? זה אחד הבנים של ישמעאל. והסתכלו איך ייחד קדר מתוך בני ישמעאל, כי המשוגע, מוחמד, אמנם הוא בני קדר. כמו שנודע מיחסו. וגם דניאל לא סיפר קניאתנו ובחיתותנו רק על מלכות ישמעאל. מהרת תיקנה ואומרה עליה, ותפל ארצה מן הצבא מן הכוכבים ותרמסם. אנחנו, אם היותנו סובלים מהכנעתם ושקרותם ופחזותם, מה שאין ביכולת אדם לסובלו, ושבנו כמו שאר הנביא, ואני כחרש לא ישמע וכאילם לא יפתח פיו. אנחנו, שאנחנו חיים בדור של גאולה, מאוד קשה לנו לקרוא את השורות הבאות. הרבה אומר, תקשיב, אנחנו עכשיו, זה הזמן שלנו לחטוף. מה אני מציע לך? לשתוק. אין לך פתרון אחר. אנחנו לא יכולים לקבל כזה מציאות. ברוך השם, אנחנו חיים בדור אחר. אבל תראו איך חיו בגלות. איך חיו בגלות. נסתם, הקדוש ברוך הוא התאים את הנשמות לדורות. כן, אולי לא היה להם נשמה כמונו.
אבל מצד שני, הוא כותב את זה, הוא נמצא במצרים. זה מלך ישמעאלי.
אז תכף תראה איך הוא יבקש מהם בסוף לא לגלות מה שהוא כתב. באמת הוא בלחץ, בדיוק מהעניין הזה. טוב, אני חוזר. ואנחנו עם יותר סובלים מנחתם ושגרותם וחזותם, מה שהם ביכול אדם לסובלו, ושבנו, כמו שאמר הנביא, ואני כחרש לא ישמע וכאילם לא יפתח פיו. וכמו שיסרנו חכמים ז"ל שנסבול שקרי הישמעאלים וכזבם, ונשמע ונדום. וואו, אם הם אומרים לנו, היינו חותכים. דור אחר. ושמו ירתם את זה משמות בניו, ומשמע ודומה ומסע, שמע ודום וסע. אל תרים את הראש. וכבר הרגלנו עצמנו, גדולים וקטנים, לסבול הכנעתם, כמו שציווה ישעיה ואמר, גבי נתתי למכים ולחייל המורטים. ואם כל זה לא נמלט מחוזק רעתם והתפרצם בכל עת. שלא תחשוב שזה שתשתוק, יפסור לך את הבעיה. הוא רק יקטין אותה. תראו מה זה תחושה של גלות, מה זה כאילו מנטליות של גלות. אתה תפקידך שתי דברים.
אבל הוא לא במתוך מנטליות של גלות, הוא במתוך מנטליות
ואמונה שהכל מנוהל. בסדר, אבל אתה עכשיו בגלות.
כן, אבל זה שונה אם אתה מקבל את זה בתוך רפסות.
זה לא סותר.
בתוך המלאכה.
אוקיי. בכל אופן, צריך לקבל את זה.
כן, אבל בתוך המלאכה, לא מקבל.
גבין נתתי למקין, יש כאן הבדל.
זה
נספרנו בקודם, שהכל מנוהל, אמרנו. בסדר, אבל עכשיו מה אני צריך לעשות? לקבל.
הכנעה.
גבין נתתי למקין, מול חייל המורטים. ואם זה כולו לא נמלט מחוזק רעתם והתפרצם בכל עת, שלא תחשוב שהעובדה שאתה עכשיו סותם את הפה היא תפתור לך את הבעיה, היא לא, רק היא תמעט אותה וזה גם בסדר. כל השם נסבול כדי לעמוד עמהם בשלום, יראו עלינו מלחמה וחרב. כמו שאמר דוד, אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. וכל שכן, כשנעורר כוח ונתפאר במלוכה, בשטות ובחזב, שאז נמסור עצמנו למוות. כלומר, תפקידנו עכשיו, לא עכשיו. באותו זמן, לסבול את הדברים ולחכות שיבואו ימים טובים יותר. ממשיך הרמב״ם. הנה בר, ברוך השם. עכשיו הוא מדבר שבתוך, הוא עסק באותו אחד שאמר שהוא משיח. עכשיו הוא מדבר על ארבעה משיחים שקמו באותו דור שהביאו נזק לעם ישראל. מה שצריך שתדעו הוא כי בתחילת מלכות ישמעאל עמד איש בעבר הנהר ואמר שהוא משיח ויצא בעשרת אלפים מישראל. והיה מופתו שלן מצורע, והשקיעים בריא, הוא באמת עשה איזה נס, שכולם ראו, וגרם נזק. ולא נשלם דברו, ושאו ונשארו ישראל אחריו בארץ הספאה בגלות גדולה. והראו להם בעבורו רעות, וכן עמד איש במערב בפס, היום 44 שנה, ואמר שהוא מבשר שהמשיח יבוא בשנה ההיא. ולא נאמן דברו, ועברו על ישראל בעבורו רעות. אחד הדברים שהרמב״ם העריך באיגרת הזאת, זה על האמירה שעכשיו התאריך הזה תאריך של משיח, שזה דבר מסוכן להגיד, כי זה גורם לאכזבות לעם ישראל. וזה לא מנע ממנו גם להגיד כזה דבר, אבל טוב. סיפר לי איש שראה כולן, וקודם זה כעשר שנים עמד אחד באנדלוס, שזה בספרד, במדינת קרטובה, והתפאר למור שהוא משיח, וכמעט הייתה כליה על שונאיהם של ישראל, בצ'ון סגין האור, בעבורו. ופנת בכמו 30 שנה עמד אחד בארץ צרפת, והתנסה למור שהוא משיח. ועשה אותות לפי מה שאמר, והרגו הצרפתים, והרגו עמו קהל גדול בישראל. זאת אומרת, זו הייתה מציאות שאנשים היו קמים לומר שהם משיח, וזה היה מעצבן את הנוצרים ואת המוסלמים, והפגעו מזה. ואלו הם הדברים אשר כבר קדם יהוד הנביאים בהם, והודיעונו במה שסיפרתי לכם, אשר בקרוב ביד המשיח האמיתי, ירבו המתנשאים והמכניסים ספק בליבות בני אדם. נכון, משיח צריך לבוא בהסך הדת. איך יכולות הסך הדת? על ידי שאדם יגידו לו עכשיו עכשיו בא ולא בא. עכשיו עכשיו בא ולא בא. רק יצא רע מהציפייה הזו. טוב, אז כבר לא באים. איפה היה לנו הסך הדת לפני הגאולה שראינו בדור שלנו? בשואה. אני חייבת לבוא משפל, למה? כי אז האנשים כבר נמאס להם. נכון, באמת אחרי השואה היה ירידה גדולה באמונה. זה היה שיח הדעת. זה היה שיח הדעת, יכול לבוא משיח. לכן אומר הרמב״ם שזה גם בתוכנית. גם בתוכנית שלפני שיבוא המשיח, יבוא הרבה אנשים ויתענו שהם משיח ולא יקרה כלום. למה? כי זה יגרום לשיח הדעת. ולא תתאמה טענתם, ויובדו הם ויובדו עמהם רבים. וכאשר הודיעו השלמה עליו השם ברוך הקודש, שזאת האומה בהשקעה בגלות, תשתדל להתערר בזולת יתערו יאללה, וימותו בעבור זה, ויסוגו מצרות. הזיר ממנו והשביע על צד המשל, אמר, השבעתי אתכם מנות ירושלים, נכון? שלא תאורו ולא תאורו את האהבה, אז תחפץ. אז מזה יצא העניין של השבועות, של עולות בחומה, ולא למרוד באומות. טוב, אז איך אנחנו נמצאים פה עכשיו? נכון, אבל זה נאמר אולי בעניין של תשובה פרטית, לא בעניין של תשובה לאומית.
לאומית צריכה להיות יותר.
מה?
לאומית זה צריך להיות יותר.
טוב, אז התשובה באמת שנכתבו בפוסקים על העניין הזה, יש לזה כמה דברים. קודם כל יש אומרים, למרות שזה הובא פה ברמב״ם, הדבר הזה ככה יהיה אבני נזר, שזה מדרש. מדרש הזה לא הובא להלכה. יש לנו הלכות, יש לנו מדרשים, לא כל דבר זה הלכה. אחד. שתיים, גם הוא מביא את זה.
מה, שלא עובד בחומה?
כן. עוד דבר שהוא מביא.
ראינו שמשיצת קובש,
יש
לנו
קצת קובותה מדרש. במדינה כמה? שנייה, אסביר, אבל אסביר, למה אנחנו בעצם מזדהים עם הקמת המדינה, למרות שלכאורה יש לנו איסור על זה. בסדר?
לא יודע אם זה איסור, זה...
אז רעשה שנייה, אז בוא תן שנייה רק זה. אז אחד אמרנו דבר אחד. דבר שני, אומר אבני עזר, שזה לא אוסר להקים את המדינה, אלא זה אוסר לעשות נגד רצון הגויים. כלומר, אם עושים עם רשות, הדבר הזה מותר, ואנחנו באמת זכינו שזה היה ברשות. אז בכלל פתר את הבעיה, בסדר? יש מערכו, מערכו בכלל אומר, שבועה הזאת היא באמת להלכה, אבל היא מוגבלת לאלף שנה. הוא מביא לזה איזה ראיות, רק שהראיות שהוא מביא הם לא נמצאים בכתבים שלנו.
אלף שנה ממתי?
מהחורבן.
כנראה מהחורבן.
אבני עזר מתי היה?
לפני הקמת
המדינה. לא, כן, ברור, אבל מתי?
כמה מאות שנים. טוב, אז אלף שנה נגמר, אז זה גם מצוין מבחינתנו. יש משך חוכמה. משך חוכמה אומר שבתוך השבועות האלה היה הסכם. מה היה הסכם? שאנחנו לא מורדים, ומצד שני לא מתחזרים אלינו יותר מדי. וכיוון שהם לא עשו את הצד שלהם בהסכם, ממילא אנחנו, אין לנו את הצד שלנו, אז הכל בסדר. הסכם זה הסכם, זה דו צדתי. מסיים הרמב״ם. וברא עולם במידת רחמים, יזכור אותנו ואתכם לקבץ גלויות נחלתו וחבלו, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, ויצרנו מגיע אצל מוות אשר הושיבנו בו. תראו, עוד פעם אני מדגיש את זה. הרמב״ם מדבר מתוך החושך, והכל זה ציפיות וברכות והשתדלויות. אנחנו ברוך השם, כל זה רואים. חוזים בנועם השם, אנחנו מבקרים בהיכלו, מחד תרמות התורה שיש היום במדינה שלנו, זה לא היה, מאז חזקי המלך, לא היה. אנחנו זוכים, כל הדברים האלה. והוצאנו מגיע אצל מוות ושבענו בו, אני קורא את זה בלשון עבר, הוא כותב פה בלשון עתיד, והסיר מחשך עינינו ומפל לבבנו, ויקיים במקרה שכתוב, והם הולכים בחושך האור גדול, יושב בארץ אצל מוות, אור נגע עליהם, ויחשיך באפו ובעברתו על כל הקמים עלינו. אנחנו רואים לאט לאט זה קורה, זה תהליך. ויאיר מחשכנו כשף תיכנו, כי הנה החושך עשה ארץ וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם. באמת, בעניין הזה אמרנו כמה פעמים, שבדורות הקודמים היה הרבה חוכמה אצל הגויים, ואצלנו היה גם חוכמה וגם חוכמת התורה. והיום אנחנו נמצאים בדור שדברים שמבחינת החוכמה האובייקטיבית היו פשוטים אצל אחרים, בדורות הקודמים. פתאום את רואה את הגויים עושים דברים שפשוט מחריבים את האומות שלהם. אחד אידיאולוג מבחינת יחס... פרוגרס, נכון, מבחינת יחס למשפחה. עכשיו, רגע, אתה רואה שאתה נכחד. אז גם שכל ישר שבעבר היה אצל העמים, אז זה הפשט. שהנה חושך השיער, איזה אלפי לאומים, ועלייך יזרח השם. אנחנו גדלים, אנחנו מוצמים, אנחנו גם רוחנית וגם חומרית, אנחנו גדלים. וכל האומות, בגלל מחשבות עקומות, בגלל שכל שהוא לא ישר, הם הולכים ונכחדים, אפילו מבחינה כלכלית. אנחנו הולכים ומתקדמים מבחינת המעמד שלנו בעולם, ומדינות באירופה הולכים ויורדים, מבחינה כלכלית, רואים את השקל שהוא מאוד חזק לעומת המטבעות אחרים. הכל קשור לנקודה הזאת, כי הנה החושך, השיער, הזפה לאומים, ובלעד יזרח השם. זאת אומרת, הגאולה תהיה כזאת שיהיה ברור שאור השם זורח עלינו, גם למי שמודד את הדברים בצורה שהיא חומרית, לא רק מי שמודד את הדברים בצורה רוחנית, גם מי שמודד אותם בצורה של שכל אובייקטיבי, ולא רק בשכל רוחני. הכל יהיה ברור. אנחנו
צריכים לבטל את זה מהחוכמה המגויים.
נכון. הוא מסכם, שלום לך ידידנו ויקרנו, בעל החוכמות, אוסף התבונות, ועל כל התלמידים אחינו, ועל כל עם ישראל, שלום שלום כי אור זורח, ורוב שלום בלי ירח, אמן סלע. ואשר, מה אני מבקש ממך לסיום, אומר הרמב״ם, אף אסהו ממך, שתשלח האיגרת הזאת לכל קהילה וקהילה במדינות ערי הפרזות, לחזק אמונתם ולהעמיד רגליהם, ותקראה על ציבור ויחידים, בעבור שתהיה מצדיקי הרבים, אחר שתשמר תכלית השימור, מרשע שלא יגלה לעמוד עולם. עכשיו פה הרמב״ם, תקשיב, אני רוצה שכל יהודי יבין את האיגרת הזאת, אבל תקשמע, כתבתי פה הרבה דברים שאסור שיגיעו לגויים. ויראה מזה מה שישמרון השם ממנו, אם עכשיו זה יגיע לזה רשע, שהוא יגלה לגויים שאני כתבתי את הדברים האלה, ואני גם הרי נמצא במלכות ישמעאל, ויצא מזה תקלה. וכבר כתבתיה, ואני ירא מזה הרבה. לא, אז למה עשיתי את זה? למה אני שולח לך? אבל כשאני כותב את המילים האלה, אני עוד לא שלחתי, אני יכול לשים אותם במגירה, הכל טוב. אבל ראיתי שהצדקת הרבים ראוי לסבור בעבור הסכנה. אני שם נפשי בכפי, אומר הרמב״ם, למה? בשביל שאתם תתחזקו ותשארו דבוקים בקדוש ברוך הוא. ועוד שאני שלחתי עליך יוצא בך, בסוד השם ליראה, ואני לא שולח אותה לאנשים שאני לא סומך עליהם, סומך עליך. כבר ערבו לנו עומדים מקום הלווים, אמרו שלוחי מצווה אינם נזרוקים. אומר הרמב״ם, לא מפחד, מה שצריך לעשות אני עושה. כל השאר יסתדר. ואין מצווה גדולה מזו, בשלום על ישראל. אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.